הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה סיבולף, חיים כץ ואילן כץ.
רובנו נחשפים לפעילות של עמותות פילנטרופיות בתקשורת או ברשתות חברתיות. לעתים נקראים לתרום או במקרים מסוימים זקוקים לתרומה. אבל איך פועלת קרן פילנטרופית כזו? מה מניע אדם להקדיש את חייו ופועלו למען גיוס כספים לעשייה טוב ואף להפוך את זה למפעל משפחתי? מה זה אומר לגייס את הכספים בפועל? איך משכנעים את יהודי התפוצות לתרום? ואיך בוררים מהבקשות? למי אפשר לעזור ולמי לא? כסף אנושי. מתחילים. קרן נאמן היא קרן משפחתית שפועלת מאז 2011 ומגייסת תרומות מצפון אמריקה לטובת מטרות בישראל. מי שעומדים בראשה הם אב ובנו, חיים ואילן, שלום לכם.
היי, שלום וברכה.
חיים, תגיד, מה מביא בן אדם להקים קרן פילנטרופית?
שאלה מאוד מורכבת. צחוקים בצד, כמי שהיה עולה חדש פעם, לחיים, אנחנו עולים חדשים, אין המפתע והכל. אבל כל אחד מביא, הרבה אנשים מגיעים עם חזון, עם חלום לעשות משהו משמעותי בחיים. היינו יכולים להישאר, אני במקור מקנדה, התחתנו, עברנו לגור בניו יורק, עיר הקודש, היינו יכולים להישאר בניו יורק ולעשות כסף, להרוויח, וזה מטרת החיים שם. אמרנו, אנחנו מחפשים משהו יותר מזה. אבא שלי הגיע כאן אחרי מלחמת העולם השנייה, היה בפלמ"ח, בצה"ל, אחד שבנה את המדינה, וזה היה החלום שלו. הוא לא הצליח להגשים את החלום, הוא עבר לגור בקנדה, אבל גדלנו על סיפורים של מדינת ישראל, חיים בארץ, לבנות את הארץ. ואנחנו היום, אנחנו עלינו כאן, גידלנו ילדים, הילדים מגדלים ילדים, אז כביכול זה כבר דור רביעי, תוך פרק זמן קטן, דור רביעי בארץ. ואנחנו עושים משהו משמעותי, שנוכל בעוד כמה שנים להסתכל אחורה ולהגיד, עשינו משהו עם החיים שלנו, לא סתם עברנו לגור כאן, אלא עשינו משהו לעזור לאנשים אחרים.
אפשר להגיד שליחות, יש בזה משהו.
אפשר להגיד שליחות, כן, שליחות אישית אולי, אבל לעבוד מלבן הציבור. נכון, זה עסק, אין ספק, וזה שיש את המשפחה שלי סביבי, זה גם פרט לא שולי בכלל, אבל בכל זאת אנחנו עושים משהו משמעותי עם החיים ועוזרים, ויודעים כל בוקר שהיום נעשה עוד משהו טוב. זה משהו חשוב.
לא רבים יודעים בעצם מה פירוש המילה פילנטרופ, פילנטרופיה.
מעניין, הבוקר ישבתי במשרד שלי, ואמרתי, השאלה הזאת תעלה, אז לכן הדפסתי את זה מגוגל. המקור ביוונית, והמילה פילנטרופיה הגיעה משני מילים, פילוס, שמתרגם לאהבה, ואנתרופוס, שזה אנשים או אנושות. כלומר, פילנטרופיה זה אהבה של אנושות. אין כל רמז, אין אזכור של כסף, מתנות לו כלום. פשוט לאהוב אנשים אחרים. בזה אנחנו עוזרים לאנשים אחרים, מתוך הרצון באמת לעזור לאנשים אחרים. יש לנו את היכולת, אם לא אישי, אז מגייסים אנשים נוספים, לעזור עזרה לאנשים שזקוקים לקצת עזרה, וכל אחד מאיתנו זקוק לעזרה מדי פעם.
הזכרת המשפחתיות ושהמשפחה סביבך, ופה נמצא אילן, שאילן הצטרף לקרן ב-2015 בערך. מה מביא אותך להצטרף אפשר להגיד מפעל משפחתי?
אז כן, אז זה הפך עם השנים באמת להיות מפעל משפחתי. ב-2015 אני בעבודת אבטחה אחרי הצבא, לימודים תוך כדי, ומקבל באמת פנייה מאבא לבוא ולקחת חלק. בזמנו משהו מאוד קטן, אני נותן כמה שעות בשבוע, ממש בנוסף, אבל כמו שהוא אמר, זה לעשות משהו עם משמעות פתאום. מעבר להתפרנס, שכולם צריכים להתפרנס, זה גם לעשות משהו שיש לו משמעות. וככה אני מתחיל באמת בשנתיים הראשונות, אני עובד ממש בנוסף למשרה מלאה ובנוסף ללימודים. אחרי שנתיים אנחנו מבינים שכבר הגענו לאיזושהי נקודה שבה באמת הקרן גדלה, היקף העבודה גדל, ויש צורך להיכנס פול טיים, ואני יותר מבשמחה עושה את זה, כי אני תמיד אומר לאנשים, אם יש לך את הזכות להנות גם ולהאמין במה שאתה עושה למחייתך, אז כאילו, תתפוס את זה. זה לא קורה לכולם. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות כן לעשות את זה. אגב, אצלי זה פחות דרמטי. אני לא בחרתי לעלות לארץ מתוך ציונות. אותי הביאו בגיל 9 חודשים. לא הייתה לי ברירה.
לא שאלו.
אני נולדתי בניו יורק, ובגיל 9 חודשים העבירו אותי למרכז קליטה במבשרת ציון. לי היה פחות סיי בעניין. אבל ברוך השם, הנה אנחנו פה.
אמרנו שהרבה מהתרומות הן באמת מצפון אמריקה, מארצות הברית ומקנדה, וזיהיתם שם צורך בקרב בעיקר יהודים לתרום למטרות בישראל, ולא היה להם איך.
היו דרכים, אבל מאוד מסובכות. אני עובד בתחום הזה כבר כמעט 40 שנה, וכאן בארץ, כשגייסתי כספים, או אנשים עבדו בשבילי, שאלתי אותם לגייס כספים, השאלה הייתה כל זמן לאן להעביר את הכסף, על מנת לקבל זיכוי מס. בקנדה זה מספר ממשלתי, בארצות הברית זה 501c3, זה ההגדרה של קרנות צדקה. ובקנדה, הסיבה שהתחלתי בקנדה, זה היה מאוד מסובך. היית צריך להכיר מישהו שהכיר מישהו אחר, שיש לו קרן שנמצא אצל בן דוד שלו, משהו מסובך. ואי אפשר להמשיך ככה. חייבים לעשות דרך יותר פשוטה, ישירה, אפשר למצוא אותן, לאתר אותנו באינטרנט. לעשות חיים קלים לאנשים.
אתה חושב שבגלל שזה היה כל כך מסובך, היו אנשים שנמנעו מלתרום? כי הם אמרו, מה עכשיו אני אכנס לכאב ראש הזה, ובזכותכם יותר פשוט ויותר תרומות מגיעות?
אין ספק. קודם כל, בקנדה, בניגוד לארצות הברית, בקנדה, על כל תרומה ותרומה, כל דולר, על מנת להזדקות במס, חייבים לקבל קבלה רשמית. בארצות הברית אפשר לדווח על סכום מסוים, ומאמינים לכם. בקנדה זה משהו אחר. ואנשים רצו אחרי הקבלות האלו. מכיוון שלבן אדם הקטן שנתן כמה מאות שקלים, ואני לא מזלזל בכמה מאות שקלים, אבל הוא פחות זקוק לקבלות. אבל לתורם הכבד, שנגדיר את זה ככה, הוא היה זקוק לקבלות על מנת להזדקות. וכשהוא לא קיבל, וזה הסתבך בדרך, ופתאום גילה שמישהו פיברק את הקבלה, 1,001 סיפורים, זה פוגע. ובן אדם אמר, למה לי? אני אתרום למשהו מקומי כאן, אני לא צריך את כאב ראש הזה, נכון? עדיף לי, כשאני אגיע שבפסח, אני אתן לו כמה מאות שקלים מהכיס שלי. ואמרתי זו, אנחנו חייבים דרך אחרת, זה היה ב-2009, סליחה, שקיבלתי את ההחלטה להקים משהו אחר. משהו יותר נקי, מסודר, שאני רוצה למצוא אותנו. זה עבודת חקר של שנתיים. התחברתי לאורך דין יהודי צעיר בקנדה, שמבריק בתחום, עד היום הוא עובד איתנו, והוא עבד על זה, הוא עושה שיעורי בית יותר משנה וחצי, לקח לעצמו חצי שנה לכתוב את התקנון, והוא אמר, כל מילה ומילה אני בודק, מכיוון שהקנדים הם משוגעים, והוא ככה אומר, הגדיר את זה, אני מסכים איתו, אבל הוא אמר, בוא נעשה בצורה נכונה, שלא יהיו ספקות אחר כך. וככה זה היה, זה היה שנתיים מההתחלה עד הסוף, עד שהגשנו בקשה לפתוח את הקרן, עוד חצי שנה עד שאישרו את זה. לאחר שאישרו את זה, שהיה בסוף ספטמבר-אוקטובר 2011, היה אז כאן בארץ אתר אינטרנט למגזר השלישי, קראו זה זווית 3, אני חושב זה כבר נעלם עם השנים, מין בולטן בורד, בשביל כל אחד במגזר השלישי, שיכול לשים מודעות על מה שקורה. אחרי שקיבלנו את האישור שלנו, אני העליתי שם מודעה קטנה, שניתן מהיום לקבל קבלות לצורכי מס בקנדה. נא להתקשר למספר כך וכך, ואני לא מגזים שהטלפון סולצל כל שעות היום, משך יותר מחודש, תוך 30 יום היו 40 עמותות בארץ שנרשמו אצלי, שחיפשו את הפתרון הזה, מכיוון שכולם חיפשו את זה. היום אנחנו יושבים על כ-1,300 עמותות בארץ שעובדות איתנו באופן קבוע.
הזכרתם שאתם אנשים למען אנשים, זה חלק מה-DNA של הקרן, קרן משפחתית, אבל מעניין אותי, אילן, אני מניחה שאתם מאוד מאוד מושקעים רגשית בכל סיפור וסיפור, בכל בקשת עזרה.
קודם כל, אני חושב שזה טבעי. בתחום שלנו, רוב העמותות מתחילות מאיזשהו סיפור אישי. יש כנראה כאלו שגם לא, אבל הרוב מתחילים מאיזשהו צורך אישי של בן אדם, לפתור איזשהו משבר, בין אם זה שלו ובין אם זה של מישהו אחר. חלק מהעמותות נשארו כאלו קטנות, וחלק גדלו להיות באמת אימפריות מאוד מוכרות. אבל זה בסוף, תמיד יש שם איזשהו סיפור אישי, ויכול להיות שזה כל הזמן סיפורים אישיים. רואים את זה בעיקר בתחומי הרווחה, בגופים הגדולים כולם מכירים, אבל זה מה שיפה בזה.
יש לך דוגמה למשל לאיזשהו סיפור שהולך איתך?
האמת היא שכל הזמן יש לנו סיפורים. היה לנו לפני כמה שנים, ואנחנו מאוד משתדלים אצלנו בעבודה להימנע מפרטים אישיים של אנשים, ואנחנו מדברים רק על הסיפור עצמו. היה לנו מקרה של ילדה לא עלינו שחלתה במחלה, ומאלף ואחת סיבות בירוקרטיות, זה לא היה בסל, ספציפית מה שהיא הייתה צריכה, ולא היה מי שיממן ואיך שיממן, וללכת עכשיו לגוף גדול שמתעסק במאות מיליונים, ולהצליח לדאוג לכמה עשרות אלפי שקלים בחודש למישהו ספציפי, דרך בית מרקחת ספציפי, זה לא תמיד אפשר. ואנחנו במשך 11 חודשים. 11 חודשים, אנחנו כל חודש קיבלנו כסף מדויק, אנחנו ביצענו את הרכישה של התרופות דרך בית מרקחת מאוד ספציפי, שדאג לשנע את התרופות האלה, במיוחד לבית חולים, כדי שהיא תוכל לקבל את הטיפול שלה, וזה באמת רק סיפור אחד מני רבים. יש לנו את אחד הפרויקטים שאנחנו הכי אוהבים, שזה פרויקט שבו אנחנו בעצם מסייעים למשפחות במצוקה לרכוש חדרי שינה לילדים.
מיטות ממש כדי שיש ילדים שאין להם איפה לישון?
זה התחיל ממיטה, ברעיון ממיטה, ואז הבנו שבעוד תוספת קטנה אפשר להפוך את זה לחדר שינה, כי בהתחלה אמרנו כל ילד צריך שתהיה לו מיטה. זה התחיל עוד צעד קודם בבית ספר מדהים באלת, שיצא לנו לעבוד איתו על כל מיני פרויקטים, ושם נחשפנו לכמות אסטרונומית של משפחות רווחה שלא ידענו שקיימות בעיר אלת ספציפית. ואז רצינו להיכנס קצת יותר לעובי הקורה, מה שנקרא. אחרי שהבנו מה קורה בבית ספר, ואנחנו תומכים בבית ספר ועובדים עם הבית ספר, וזה מהמם, רצינו להיכנס קצת יותר לחיים האישיים של הילדים, אם אפשר, ומשם הגיע הרעיון של בעצם לקנות מיטה לילד. כשגילינו שלאותו ילד, אותם ילדים, אין גם ארון לבגדים שלהם, הבגדים אשכרה יושבים על כיסא בפינת החדר, כיסא פלסטיק של קטר, שלא לדבר בטח על שידה שאפשר לעשות שם את השורי בית.
רובם גם לא היו מיטות. במחלקת הרווחה גילו שילדים פשוט ישנים על סמרטוט על הרצפה.
וואו. לא נתפס שזה...
ממש לא.
זה לא נתפס, כי כשניסינו לחשוב על זה, כי בסוף היינו צריכים לגייס את התקציב, כמובן מתוך התקציבים שלנו, כי רצינו שזה יהיה כמה שיותר גדול. וחשבנו על זה בסוף כשאתה מזקק את זה, בסוף ילד... ולרובנו יש ילדים בבית, ילדים קטנים. מעבר לזה שזה נקודה רגישה של כולם ילדים. וכשאתה רגע חושב על זה, מה יש לילד בעולם שהוא שלו? הצעצועים הם לרוב שייכים לו ולאחים שלו, והספרי לימוד אפילו כנראה עברו וגם הבגדים. יש משהו אחד בעולם הזה, פינה אחת בעולם ששייכת רק לילד, וזה כנראה המיטה שלו. ואתה אומר לעצמך, יש ילד שאפילו את זה אין לו. את הפינה האחת הזאת היא בסוף היום שהיא שלו. אז החלטנו שזה משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו, וזה... גילינו שזה מדהים, בסוף באיזשהו סכום שהוא מבחינתנו מאוד ריאלי, אתה יכול ממש לשנות את המציאות של אותו ילד, במשהו שהוא נורא טריוויאלי לכולנו, אנחנו, לרובנו כנראה היה מיטה, לישון עליה, והילד מקבל בנוסף גם סט מצעים חדש, כי למה לא? מה לא מגיע למצעים של ספיידרמן?
מגיע לילדים הכל.
גילינו שלעירייה אין מקורות תקציבים לדברים כאלו. זה משהו שנופל בין הכיסאות מבחינת תקציבים. אז במקרים נדירים, אבל הם פונים אלינו, ואנחנו מזמינים גם דרך שתי חנויות מקומיות באילת, אמנת לעודד עסקים גם בדרום, שיש להם גם בעיות לא קטנות שם. אז כולם מרוויחים את זה. התנאי היחידי שלנו, שלא נדע את הזהות של המשפחה. בלי שמות, בלי כלום. מכיוון שחשוב לנו מאוד בכל הנתינה שלנו, שלא עלינו יש הרבה בעיות אצל אנשים. זה קורה, זה חלק מהחיים. אבל מה שנשאר אצל הבן אדם זה כבוד עצמי. אנחנו לא רוצים לפגוע בזה. אז לכן, זהות והכל נמצא אצלו. אם צריכים לרשום משהו שירשמו שם פרטי ואות מסוים, או מספר זהות, אבל אנחנו לא רוצים את השם והכתובת, מכיוון זה כבר פוגע בבן אדם. בוא נשמור את הכבוד עצמי אצלו.
אנחנו עוד נדבר בהמשך הפודקאסט על המקום שתופסות עמותות במגזר השלישי בישראל, בדיוק במקומות האלה של האנשים שנופלים בין הכיסאות, על החוסר בתקציבים. מעניין אותי, חיים, לאן יותר קל לגייס כסף? לבניין רפואה על שם מישהו באיזשהו בית חולים, או למיטה לילדים בבלה?
זו שאלה קצת לא פייר, כמו שאומרים, מכיוון שזה להשוות תפוחים ותפוזים. מכיוון שאותו בן אדם שייתן כסף עבור בית ספר לרפואה, לא שלא מעניין אותו, אבל יש לו צרכים אחרים מבחינת מיסוי, יש לו יכולת לעשות הרבה יותר. אבל אצלנו זה גם פילוסופיה שלנו, מכיוון שלמשל בפדרציות הגדולות בצפון אמריקה, יש סכום מינימום שהם מוכנים לקבל מאנשים עבור תרומות. למה? מכיוון שיש דורש טיפול והוצאות. אצלנו אין מינימום. ואצלנו הבן אדם שתרם $5, או $500,000, הוא מקבל בדיוק אותה קבלה, אותו מכתב תודה מאיתנו. לא פחות, לא יותר. מכיוון שערך של כסף, ערך של, של צדקה, לא בשבילנו להחליט, לא עושה את, את ההשוואה, מה יותר חשוב, של אותו אחד עשיר או אני שיותרם. לפעמים, ואני יודע את זה מקרוב, אותו אחד שאין לו כלום, אבל הוא מחפש בכיס שלו למצוא 10 אגורות לתת מישהו אחר, מכיוון שהוא אומר, יש לי בעיות, אבל בטח יש מישהו במצב יותר גרוע. בשבילו לתת את 10 אגורות האלה, שבשבילנו זה כלום, זה הרבה יותר קשה. יכול שיש ערך, אולי זה ערך מוסרי, ערך שאנחנו לא יכולים לדעת מאיפה זה מגיע, אבל בשבילו לתת, הרבה יותר קשה מאותו אחד שהוא מאוד נדיב, אבל בקלות הוא ירשום צ'ק בשביל $500,000. אין לו בעיה לרשום. עד שנגיע ל-$500,000, בסדר, נעבור כמה גלגולים בחיים, בסדר, אבל חוץ מזה, הוא יכול. הוא יודע שהוא הוא שמח לעשות את זה, הוא יעשה את זה, אבל זה לא כואב למשל. בשביל אחד שאין לו והוא נותן, זה מאוד כואב, אבל הוא עושה את זה בשמחה.
אתה יודע, לא סון, תמיד תהיה בצד הנותן.
נכון.
ומבחינתו זה גם חלק מזה. הזכרתם דוגמאות למקרים שבהם עזרתם ובאמת שיניתם חיים, אבל איך בוחרים למי לעזור ולמי לא? אנחנו יודעים שיש אין ספור בקשות, אבל בשלב מסוים צריך להחליט.
זו השאלה. רציתי להגיד, מה, באיזה שלב נגיע לנקודה הזאת, שתשאלי מה הדבר הקשה ביותר? הדבר הקשה ביותר זה להגיד לא. זו מציאות, אנחנו חייבים. אנחנו יודעים כמה כסף יש, כמה אין, מה צריכים. אנחנו בדרך כלל מנסים לעזור בפרויקטים או משימות שזה יקדם תהליך. יש מקרים שאין ברירה, צריכים לעזור למישהו עם כסף ממש, הוא זקוק את זה להיום, לאוכל משהו בסיסי. יש הרבה מקרים אחרים, למשל, שאם אנחנו צריכים לבחור בין לתת למישהו מענק למשהו, לא משנה מה, או לתת אותו כסף למישהו שיוכל ללכת לקדם את הלימודים שלו. מכיוון שעם הלימודים, הוא יוכל אחר כך לצאת לשוק עבודה, ולהתבסס על יכולות עצמאים, לא על צדקה, אז עדיף לנו ללכת בכיוון הזה. נכון, צריכים להגיד לא למישהו אחר. אבל זה חלק מהשיקולים, לראות מה בעצם נעשה עם הכסף שאנחנו מעברים. כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו שליחים. ושליח הוא שליח נאמן. שליח נאמן, נשים את השם בצד. אבל אנשים שנותנים לנו את הכסף, לא כסף, זה לא כסף שלי ולא של אילן. זה כסף של אנשים אחרים. והם סומכים עלינו לעשות את השיקולים הנכונים בצורה נבונה, להחליט לאן להעביר את הכסף. ואנחנו מנסים לדאוג שהשימוש של הכסף יהיה לצורך הטוב ביותר. זה לא קל, אנחנו טועים, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו משתדלים בכל אופן לעשות את השיקולים האלו, מה תהיה התוצאה מנתינת הכסף?
אני בטוחה שזה מדיר שינה מעיניכם, ושגם אם זה הרי משפחתי, זה הולך איתכם אחר כך לארוחות המשפחתיות, ממשיכים כל הזמן לדבר על המקרים, עוד מנסים לשכנע.
יש פה גם את היבש, מה שנקרא, של העבודה. זאת אומרת, הרבה מהעבודה זה באמת כמו שאמרנו, וכמו שציינת רגע, לקבל החלטות ומי כן ומי לא. הרבה מהעבודה היא באמת גם כמו שחיים אמר, שזה שליחות. זאת אומרת, אנחנו מבצעים ביבש, מה שנקרא, את השליחות עבור תורם פלוני ואל מול עמותה מסוימת בארץ. ושם נכנס גם הצד המקצועי, אני אקרא לזה. זאת אומרת, יש אין סוף תורמים, אין סוף תרומות, עם המון המון רצונות. חוקית, לא הכל מותר. אם הכל היה מותר, אז כל תורם היה יכול לעשות עברה בנקאית למישהו בארץ, ולקבל על זה זיכוי. הכסף חייב לעבור פיקוח, הוא חייב לעבור בקרה. ופה אנחנו נכנסים גם כן בנתח נכבד מהעבודה שלנו. אנחנו תפקידנו שהתרומה תהיה חוקית, שהתורם יוכל לקבל את הקבלה שלו, ולדעת שהוא עשה את הכל כמו שצריך, הוא לא צריך לחשוש. ומצד שני, בירוקרטית שהכסף יגיע לעמותה בזמן כמה שיותר סביר, כמה שיותר מהר, שכמה שיותר מהכסף בסופו של דבר יגיע אל העמותה ואל הפעילות, ולוודא שכולם בדרך מרוצים. יש בדרך בנקים ורגולציות, ויש את התורם ואמרנו את העמותה, וכולם צריכים בסוף לעמוד בכל הדרישות, וזה גם כן נתח גדול מהעבודה.
יש פן נוסף, למה אנשים עדיפים לעבוד איתנו ולא גופים אחרים. אנחנו נמצאים כאן. אחד שיושב בטורונטו או ניו יורק או לוס אנג'לס, הוא די רחוק מחיים כאן, הוא רוצה לעזור בארץ. סבירות גבוהה שהוא אולי יגיע כאן לבקר פעם בחיים, אולי לא, אבל הוא רוצה לעזור. והוא צריך מישהו שמבין מהצרכים, שיש הרבה גופים שנמצאים שם, שהם שולחים תרומות, שולחים צדקה, אבל הם נמצאים שם. ומה שקורה כאן, זה על פי דיווחים, קוראים וזה וזו, זה קיבל דוח כזה, דוח כזה. אנחנו נמצאים כאן בשטח, ואנשים מעריכים את זה.
כמה פעמים קיבלת טלפונים תורמים, שיש להם רשימה כזאת ארוכה של פרויקטים בארץ שביקשו מימון, אבל אין לו מושג מה זה אומר הרשימה הזאת.
נכון.
אז הוא מתקשר למישהו שגר בישראל,
תמיין.
שקיר את האנשים, בוא תייעץ לי, תעשה, תעזור לי.
אי אפשר להחליף את זה שאתם חיים ונמצאים כאן, ויודעים באמת מה חשוב. גם נגעת קודם אילן בנקודה מאוד חשובה, ואנחנו עוד נקדיש לה פרק נרחב בהמשך, של איך לדעת האם העמותה שלה אנחנו תורמים כספים, או דרכה אנחנו תורמים את הכסף, היא עמותה באמת לג'יט, ושלא יעבדו עלינו מה שנקרא, ולמרבה הצער, בטח בשנה האחרונה, מאז 7 באוקטובר, אנחנו ראינו מקרים של עמותות שפשוט צצות ונעלמות, הרבה פעמים גם עם כסף שנתרם להם ונעלם, אז אנחנו כן עוד נשתמש בידע שלכם בהמשך, כדי שתסבירו גם לנו ולמאזינים איך בוחרים.
ואגב, לפעמים יותר מזה, לא בהכרח, כשאומרים את זה בצורה כזאת, זה נשמע כאילו כולם מנסים לעבוד על המערכת, או שיש הרבה שמנסים לעבוד על המערכת, אבל לפעמים זה באמת אנשים עם רעיון טוב.
עם רצון ובלי ידע.
עם רצון, כן. וזה פשוט לא תמיד תואם את המציאות. רק היום קיבלתי שתי פניות על קמפיינים סביב נופלים של המלחמה הזאת. לאחד נאלצתי להגיד שלצערי המיזם הוא מהמם, אבל הוא לא תואם את הדרישות של חוקי המס בארצות הברית במקרה הזה. ואחד אחר בשמחה הצטרפו אלינו ואנחנו מקווים שהם יצליחו. זה פשוט ככה. לכולם יש רעיונות, לפעמים זה מתאים ותואם, לפעמים זה לא. ותפקידנו באמת לעמוד שם ולוודא שהכל עומד בדרישות של כל הצדדים.
העמותה קיימת מאז 2011, הקרן הפילנטרופית. יכולתם גם להתרחב וכבר להיות מאות אנשים, מאות עובדים, אבל בחרתם להיות אנושיים, משפחתיים, וממש להכיר את האנשים שאיתם אתם עובדים.
אין ספק. קודם כל, להגדיל את כל הצוות כרוך בעלויות, ואנחנו מנסים להקטין בעלויות, שרוב הכסף יעבור למטרות הצדקה, לא למטרות שלנו. השקענו הרבה כסף בפיתוח של מערכות, מערכות מחשוב שהמערכות עושות הרבה מעבודה. בהתחלה, נכון, זה עבודה עם נייר ועיפרון או עת, אבל עם הזמן אמרנו זה הולך וגדל, ובוא ניתן למחשבים לעקוב אחרי הכל, שאף דולר לא ילך לאיבוד, שאף פרט לא ילך לאיבוד. ונכון, מה שאנחנו מנסים, אנחנו מנסים לשמור על הפן האנושי, מכיוון שבסופו של דבר, שכמו שאמרת לפני, זה עבודה מול אנשים. אנשים עבור אנשים, אנשים עם אנשים, זה עבודה אנושית. עבודה אנושית, נכון, זה זקוקה לתמיכה ועזרה של המחשבים, אבל פן האנושי, אנחנו, אסור שזה ילך לאיבוד. אנחנו מנסים לשמור על זה. כן. נכון, לאט לאט אנחנו מגדילים את הצוות, אבל באמת בקצב מאוד איטי.
לפני כמה שנים הייתה לנו שיחה בדיוק על זה. הבנו שזה גדל, ומה שהתחיל כרעיון יפה בקנדה, שלקבל כמה עשרות תרומות בחודש, רק בצ'קים ובעברות בנקאיות, הפך פתאום להיות משהו שהבנו שיש דרישה הרבה יותר גדולה וצורך הרבה יותר גדול. היום אנחנו יודעים לקבל תרומות לצורך העניין בכל דרך שתורם ירצה לתרום. זה כבר מזמן לא צ'קים ועברות בנקאיות, זה גם במניות ובאשראי כמובן, ואנחנו עובדים עם 4 או 5 חברות בארץ של קמפיינים של מימון המונים, על חוצה כל המגזרים, וכמו שחיים אמר, הדבר הזה מצריך מערכות. ולפני כמה שנים ישבנו ואמרנו שצריך לקבל החלטה. היום אנחנו מעוניינים להיות משרד של 50 עובדים, כדי לשלוט בדבר הזה, או שאנחנו מעוניינים להשאיר את זה דווקא צוות קטן ומצומצם עד כמה שאפשר. כמו שהוא אמר, טבעית אנחנו תמיד נגדל קצת. ולכל החלטה יש משמעות. אז אם החלטנו להישאר צוות קטן יותר ואינטימי יותר, אז כמו שאמרנו, יש מערכות בהתאם. עניין המערכות מחשבו אינסופי, ואנחנו באמת משתכללים ומתפתחים מיום ליום, כדי גם להנגיש את המידע לכל הצדדים. לתורמים ולעמותות, ואנחנו משתדלים. משתדלים תמיד לעמוד בציפיות ולהשתכלל מיום ליום.
אני חושבת שאחרי השיחה הזו ברור למה השם הוא כסף אנושי. ובפרקים הבאים אנחנו נמשיך ונצלול לתוך המון המון נושאים שקשורים לפעילות שלכם ולעמותות. היום זה היה סוג של מבוא. פתחתם לנו צוהר להמשך. תודה רבה חיים, תודה רבה אילן.
תודה רבה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. הפודקאסטים של 103 FM.